יומא דף סמך, מתחילים בעזרת השם, במשנה. עסק שמפרסם, הוא לא יפרסם בפרסום שלו מוצרים שאין לו בחנות. אם הוא מפרסם שיש לו שעונים מזהב, יש לו תכשיטים, כלי כסף, כנראה שיש לו מלאי. את המשל הזה אמר בזמן פטירתו הגאון המפורסם רבי אריה לייב צינץ, זכר צדיק לברכה. היו אצלו גדולי עולם, ביניהם האדמו"ר הראשון לבית גור, חידושי ערים, בעל חידושי ערים. הוא ביקש שיביאו לו איזושהי חתיכת נסר, והוא חקק עליה את הנוסח שהוא רוצה שיכתבו על המצבה שלו, על הקבר שלו. והוא כתב שם על הספרים שהוא חיבר, ומי שמשתדל בהדפסתם של הספרים האלה, יהיה לו המחבר למיליץ אם יהיה לו זכות. ואז שאלו אותו הרבנים, מי אמר שהרב יוכל לעזור? אז הוא אמר, אם אני מפרסם דבר כזה, זה אומר שיש לי אפשרות באמת לעזור. בספרו מלוא העומר, כותב הרב, זכר צדיק לברכה, זכותו יגן עלינו. אולי כשאנחנו מדברים בדברי תורתו, זה גם כן חלק מההדפסת חידושי תורתו. יהיה רצון שיהיה לנו באמת למליץ יושר. התורה אומרת, כשבאים לדבר על סדר עבודת יום הכיפורים, פסוק האחרון, כתוב, ויעס אהרון הכהן, כאשר ציווה השם את משה. עם כל הכוונות הקדושות, במסירות נפש, אהרון הכהן, בשנה הראשונה, ביום הכיפורים, העבודת הקודש הייתה כאשר ציווה השם, בלי חסרון אחד קטן. ואז הוא כותב בלשונו, רבי אריה לייב צינץ, זכר צדיק לברכה. הוא עשה את העבודה הזאת בקדושה כה גדולה, כך אשר עבודתו השאירה רושם לדורי דורות עד היום הזה. זאת הסיבה שמחפר יום הכיפורים היום, אף שאין לנו מקדש ועבודה. אלה הם דבריו. זאת אומרת, הוא אומר שבזכות הקדושה הגדולה שאהרון הכהן עבד בה ביום הכיפורים בפעם הראשונה במשכן, היא נשארה חקוקה לדורי דורות, ולכן עד היום הזה, גם כשאין עדיין בית מקדש, אנחנו זוכים לכפרת עוונות ביום הכיפורים. בזה הוא מבאר את הפסוק, והייתה זאת לכם לחוקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאותם אחת בשנה. איך? אבל אין לנו היום בית מקדש. איך לחוקת עולם? בזמן בית מקדש אני מבין, אבל לעולם? אז הפסוק מתרץ ואומר, ויעס, כי הרי אהרון הכהן עשה, כאשר ציווה השם את משה. הקדושה שהוא הכניס בעבודה הזאת של יום הכיפורים, נחקקה גם לדור שלנו היום, ואפילו אם עדיין אין בית מקדש, אנחנו זוכים לכפרת עוונות ביום הכיפורים. התורה כותבת את הלשון, והייתה זאת לכם לחוקת עולם. חוק. כשכתוב חוקה, זה אומר שהסדר מעכב, בדיוק כמו שהתורה מפרטת. ולכן אומרת המשנה, כל מעשה יום הכיפורים האמור על הסדר, אומר רש"י במשנתנו, אם הכהן גדול הקדים מעשה, שהיה צריך לעשות מאוחר יותר, הקדים אותו לחברו, שצריך לעשות אותו קודם, לא עשה כלום. העבודה שהוא הקדים פסולה, כאילו לא עשה את העבודה הזאת. יש בזה שתי דעות על איזה עבודות מדובר. האם דווקא עבודות שנעשות בבגדי לבן בקודש הקודשים, או גם עבודות שנעשות בבגדי לבן לא בקודש הקודשים. אם הכהן גדול הקדים נתינת דם השעיר לפני נתינת דם הפר, צריך קודם לתת דם הפר אחרי זה דם השעיר. אז נתינת דם השעיר לא נעשתה, כאילו לא נעשה. יחזור ויעזה שוב פעם, קודם ייתן דם הפר, ויעזה שוב פעם מדם השעיר לאחר דם הפר. המתנות הראשונות של דם השעיר בטלות. ואם עד שלא גמר לתת את המתנות של הדם שבפנים, התחיל לתת את המתנות, נאמר, של דם הפר, מתנה אחת למעלה, הוא אמור לתת עוד 7 מתנות לכיוון מטה, נתן 2 מתנות, חסרים לו 5 מתנות, אבל נשפח לו הדם. הוא לא יכול להמשיך לתת את המתנות. אז לפי התנה הראשון במשנה, יביא דם אחר. אם הוא עושה כעת בהזעה של דם הפר, ישחט פר חדש. יקבל את הדם ויזה מההתחלה בקודש הקודשים. אם הוא עכשיו יזה הדם השעיר, ישחוט שעיר חדש ויזה מההתחלה את הדם השעיר בקודש הקודשים. יחזור בתחילה מבפנים. וכן, אם הוא כבר סיים את ההזעות של קודש הקודשים, אז הוא סיים, בסדר. התחיל להזות את הדם בהיכל כנגד הפרוכת, באמצע ההזעות נשפך הדם, אז הוא שוב פעם שוחט. או את הפר, או את השעיר, תלוי באיזה הזעה הוא עוסק. וצריך להתחיל לעזות עוד פעם תחילת הזעות בהיכל. קודש הקודשים הוא סיים. עכשיו צריך לעשות שוב פעם את הזעות שבהיכל. וכן, אם הוא סיים את הזעות שבהיכל, את הסדרה הזאת, והוא עכשיו התחיל את הסדרה השלישית בהזעות של מזבח הזהב, כלומר מזה 3 סדרות. הסדרה הראשונה של ההזעות זה בקודש הקודשים, ומזה פעם אחת למעלה ועוד 7 פעמים למטה מדם הפר, פעם אחת למעלה ועוד 7 פעמים למטה מדם השעיר, אחר כך סדרה השנייה ומזה בהיכל כנגד הפרוכת, אז היה אחת למעלה ועוד 7 הזעות למטה מדם הפר, אז היה אחת למעלה ועוד 7 הזעות למטה מדם השעיר, אחר כך סדרה השלישית ומזה על המזבח הזהב, על כל זווית וזווית של הקרנות, 4 זוויות, וכן עוד 4 נתינות על הגג של המזבח, שזה סדרה שלישית. הוא סיים את 2 הסדרות, בסדרה השלישית, באמצע שהוא עזה, נשפח לו אדם, אז לפי התנה הראשון, הוא שוחט שוב פעם את הפר, את השעיר, מקבל את הדם שלהם, ומזה מהדם את ההזעות של המזבח הזהב שוב פעם. למה? שכולן כפרה בפני עצמם. כל סדרה וסדרה נחשבת כפרה בפני עצמה. הסדרה של ההזעות בקודש הקודשים היא סדרה בפני עצמה, ואם נשפח לו אדם באמצע, מתחיל שוב. הסדרה של ההיכל מול הפרוכת היא סדרה בפני עצמה. אם באמצע ההזעות נשפח לו אדם, מביא פר שעיר חדשים ומזה שוב. וכן, הסדרה של מזבח הזהב היא כפרה בפני עצמה. זה דעת התנא הראשון. רבי אלעזר ורבי שמעון חולקים ואומרים, אין דבר כזה שמזים את אותה הזעה פעמיים. למשל, אם הוא יזה אחת למעלה ושתי פעמים למטה, ונשפח לו אדם, ועכשיו מביא פר חדש, הוא לא יזה שוב פעם אחת למעלה, ועוד שתי פעמים למטה, ואז ימשיך. לא. את ההזעה אחת למעלה ושתי הזעות למטה שהוא יזה, הוא כבר יזה, הוא לא מזה שוב. הוא מביא דם של פר חדש או דם של שעיר חדש, הוא מזה עוד 5 פעמים למטה. כי אחד למעלה ושתיים למטה הוא כבר יזה, הוא צריך לזות 7 למטה, 2 הוא כבר יזה, יזה עוד 5. מקום שפסק, שם הוא מתחיל. מה תבהר מה הוויכוח שלהם, מאיפה המקור בפסוק של הוויכוח שלהם. מביאה הגמרא תנו רבנן, כל מעשה יום הכיפורים האמור במשנה שלנו על הסדר, צריך לעשות אותו לפי אותו סדר, ואם הקדים מעשה לחברו, לא עשה כלום. והעבודה שהוא הקדים, מבוטלת. אמר רבי יהודה, אימתי, איזה עבודות, הסדר שלהם מעכב, בדברים, באותם עבודות, הנעשות שיש להם את שתי הקדושות של יום הכיפורים. זה גם נעשה בבגדי לבן של הכהן גדול, וזה גם נעשה מבפנים בתוך קודש הקודשים. זה הכתרת הקטורת של קודש הקודשים, ונתינת הדם והשעיר. של יום הכיפורים בקודש הקודשים. אבל העבודות האלה, דברים הנעשים אמנם בבגדי לבן מצד אחד, זה קדושה אחת, אבל מבחוץ, לא בקודש הקודשים. למשל, להגריל איזה שעיר להשם, איזה שעיר להזזל, להתוודות על ראש הפר של הכהן גדול, ועל השעיר המשתלח, ונתינות אדם בהיכל של הפר והשעיר, שפיכת שירי אדם שנשארו מפר והשעיר על המזבח החיצון. בעבודות האלה, אם יקדים מעשה לחברו, אז זה לא מעכב. רק העבודות שנעשות בבגדי לבן בקודש הקודשים, הסדר מעכב. אבל מה שנעשה, אפילו בבגדי לבן, אבל זה מחוץ לקודש הקודשים, הסדר לא מעכב. מה שעשה עשוי. דעה שנייה, רבי נחמיה אומר, במה דברים אמורים שהסדר מעכב, ואם עשה עבודה מאוחרת קודם, עבודה מבוטלת, זה דווקא בדברים הנעשים בבגדי לבן, לא משנה איפה, בין מבפנים ובין מבחוץ. אם זה נעשה בבגדי לבן על ידי כהן גדול, הסדר מעכב. אבל בדברים הנעשים בבגדי זהב, מבחוץ, למשל, בעבודת יום הכיפורים זה העיל של עולה של הכהן גדול, ואיל העם של המוספים של יום הכיפורים. אם הוא קודם עשה את העבודה המאוחרת יותר, לפני העבודה הזאת, מה שעשה עשוי, הסדר פה לא מעכב, כי זה לא נעשה בבגדי לבן. במה הוויכוח בין רבי יהודה לבין רבי נחמיה? אמר רבי יוחנן, ושניהם מקרא אחד דרשו, את הפסוק שבו פתחנו את השיעור. הפסוק אומר, והייתה זאת לכם לחוקת עולם. כשכתוב חוקה, דורשים במסכת מנחות דף י"ח, שזה מעכב הסדר. אבל במה מעכב הסדר? במה שהוא אחת בשנה. ביום הכיפורים יש שני דברים שהם אחת בשנה. הכניסה לקודש הקודשים, זה רק ביום הכיפורים, וכהן גדול עובד בבגדי לבן, זה רק ביום הכיפורים. רבי יהודה סבר, אחת בשנה זה הכוונה לקודש הקודשים. מקום שמתכפרים בפעם אחת בשנה. העבודות של קודש הקודשים בבגדי לבן, הסדר שלהם חוקת עולם. זה מעכב הסדר. רבי נחמיה סבר, אחת בשנה זה הבגדים שלובשים פעם אחת בשנה, שהכהן גדול לובש פעם אחת בשנה. דברים המתכפרים בהם, עם הבגדים האלה, פעם אחת בשנה, בגדי לבן. גם עבודות שנעשות מחוץ לקודש הקודשים, אם הכהן גדול צריך להיות לבוש בבגדי לבן, זה נחשב חוקת עולם, כי זה דבר שנעשה בבגדים שעושים איתם רק פעם אחת בשנה, את העבודה של יום הכיפורים. שואלת הגמרא, רבי נחמיה, אני מבין, שהוא אומר שדברים שהם אחת בשנה, כי הרי זה עבודה מיוחדת של פעם אחת בשנה של יום הכיפורים שנעשה בבגדי לבן, אז על זה נאמר חוקת עולם שהסדר מעכב. אבל נשאלת השאלה, עטו לרבי יהודה, שהוא אומר שמה שכתוב אחת בשנה, זה הכוונה עבודות שנעשות במקום מסוים, שנכנסים אליו רק פעם אחת בשנה בקודש הקודשים, שרק ביום הכיפורים נכנסים לשם, רק העבודות שם, הסדר שלהם מעכב. נשאלת השאלה, לפי רבי יהודה, וכי מקום כתיב, וכי כתוב מקום שנמצאים בו פעם אחת בשנה, שם חוקת עולם, שם זה מעכב. אלא, אומר רבי יוחנן, היינו תם עד רבי יהודה, אני אסביר לך למה לפי דעתו, העבודות בקודש הקודשים, בבגדי לבן, רק בהם הסדר מעכב. כתיב והייתה זאת לכם, כתוב לשון זאת, וכתיב אחת, בהמשך כתוב, לחוקת עולם, לכפר על בני ישראל בכל חטאותם, אחת בשנה. זאת, זה אומר, זאת, רק זה ולא משהו אחר. בעבודות מסוימות הסדר מעכב. אחת בשנה, זה גם כן מיעוט. לא בכל העבודות הסדר מעכב, רק במקרים מסוימים. אחד, למיעוט בגדי לבן מבחוץ. מיעוט אחד בא לומר, גם העבודות שנעשות בגדי לבן, אם הן נעשות מחוץ לקודש הקודשים, הסדר בהם לא מעכב. ואחד, למיעוטי בגדי זהב. עוד מיעוט אחד בא למעט עבודות שנעשות בכלל בבגדי זהב, שבהם ודאי שהסדר לא מעכב. ורבי נחמיה, הוא אומר אחרת. הוא אומר שכל העבודות שנעשות בבגדי לבן, הסדר בהם מעכב. גם אם הן לא נעשות בקודש הקודשים. אז לפי דעתו למה יש את שני המיעוטים האלה? אחד, למיעוטי בגדי זהב. עבודה שלא נעשית בבגדי לבן, אלא בבגדי זהב, הסדר בהם לא מעכב. אחד, למיעוטי שיריים. זה שאת שיירי הדם של הפר והסעיר, מה שנשאר אחרי הזהב בקודש הקודשים, מול הפרוכת ובמזבח הזהב, שיירי הדם שופכים אל יסוד המזבח, אם לא נשאר דם, או שהדם נשפח ולא שם את זה ביסוד המזבח, זה לא מעכבי. זה לא מעכב. אם לא עשו שפיכת שיירי הדם ליסוד המזבח, זה לא מעכב. רבי יהודה, הוא הרי לא לומד ממיעוט אחד ששפיכת שיירי הדם לא מעכבת. כי לפי דעתו, אם מעכבי, מעכבי. אם זה מעכב, זה מעכב. והיא לא מעכבי, לא מעכבי. אם זה לא מעכב, זה לא מעכב. אז רש"י מבאר, אם דורשים שמה שכתוב חוקת עולם, שהסדר מעכב, זה לא רק על העבודות שעושים בבגדי לבן בקודש הקודשים, אלא זה על כל העבודות שעושים בבגדי לבן, גם מחוץ לקודש הקודשים. אז שפיכת שיירי אדם הרי לא נעשה בקודש הקודשים, זה הרי נעשה בכלל בעזרה, אז בוודאי שזה לא מעכב. לכן לא צריך פסוק מיוחד למעט את זה. כי זה הרי לא מעכב. כדי תניא, ברייתא שם רואים שלפי דעתו של רבי יהודה, שפיכת שיירי אדם על המזבח החיצון לא מעכבת. הפסוק אומר, וכילה מכפרת הקודש. סיים לעזות את הדם של הפר, של השעיר, את הקודש בקודש הקודשים, ואת אוהל מועד בהיכל, ואת המזבח הזהב. בקיצור, סיים את כל הכפרה שם, וכילה מכפר את הקודש. יש פה סמיכות בין כילה לבין כפר, כיפר. אם כיפר, כילה, סיים. מה פירוש כיפר? הגמרא תכף תבהר. אם לא כיפר, לא כילה. דברי רבי עקיבא, גם את זה הגמרא תבהר. אמר לו רבי יהודה, הגמרא רבי מתישן, מה בעצם הוא אומר אחרת? מפני מה לא נאמר, הפוך, אם כילה, כיפר. כי הרי כתוב, וכילה מכפר. אם סיים, כיפר, ואם לא כילה, לא כיפר. ואז תלמד שאם חיסר אחת מן המתנות, לא עשה ולא כלום. ומה אני אמרתי? גם אני אמרתי, אם כילה, כיפר, או אם כיפר, כילה. מה זה משנה אם אתה אומר את הסדר כיפר, כילה, או כילה, כיפר? צריך לסיים את כל הזעות אדם בשביל שיתכפר. ומונה, מה ביניי? מה ההבדל ביניהם? יש בזה שתי דעות. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי. אחד מהם אמר, באמת אין הבדל. משמעות דורשים מיקה ביניי. כולם מסכימים ששפיכת שיירי אדם לא מעכבת. רק השאלה הם אומרים, אם קילה את העבודות אז כיפר, או שאומרים, הוא כיפר רק אם קילה. אבל בעיקרון זה באמת אותו דבר. ואחד אמר, לעומת זאת, האמור השני מבאר את המחלוקת ביניהם, שיש פה כן ויכוח. אם שירה הם מעכבי איקה ביניו, יש ויכוח בין רבי עקיבא לבין רבי יהודה, האם שפיכת שיירי דם פרס ושעיר אל יסוד המזבח החיצון מעכבת או לא? רבי עקיבא סובר, לא, שיריים לא מעכבים. רבי יהודה סובר ששיריים מעכבים. אז אם כן, יש ויכוח, מה דעתו של רבי יהודה לעניין שיריים, שירי אדם, אם חייבים לשפוך אותם ליסוד המזבח או לא. מה שיצא לנו בדבריו של רבי יוחנן, שבא לבאר את הוויכוח רבי יהודה ורבי נחמיה, שלפי דעתו של רבי נחמיה, אמנם יש מצווה לשפוך את שיירי דם הפר והשעיר אל יסוד המזבח החיצון, אבל אם הוא לא שפך, לא מעכב. ומי אמר רבי יוחנן, אחי, שלפי רבי נחמיה, לא מעכב שפיכת שיירי הדם אל יסוד המזבח החיצון? ואמר רבי יוחנן, שם במסכת זבחים, יש נידון, האם כשבאדם, הרי אם אדם מקריב קורבן מחוץ לבית המקדש, הוא עובר משום שחוטי חוץ. הנידון שם, אם הוא שופך את שיירי דם הקורבן בחוץ, האם הוא עובר משום שחוטי, משום מעלה בחוץ. אמר שם רבי נחמיה, כן. לא רק אם הוא שחט בחוץ הוא חייב, לא רק אם הוא זרק את הדם על המזבח בחוץ הוא חייב, אלא גם אם הוא שפך את שיירי הדם בחוץ, יהיה חייב. נחשב מעלה בחוץ. על זה אמר רבי יוחנן, תנא רבי נחמיה, כי דברי האומר, שיריים מעכבי. אומר על זה רבי יוחנן, בזה שאתה רואה שאם אדם זורק, שופך את שיירי הדם בחוץ, מחוץ לעזרה, הוא יהיה חייב, משום מעלה בחוץ, מה הבעיה לשפוך את שיירי הדם? זה עבודה בכלל? זה הרי דבר שהוא לא מעכב. בזה שאתה רואה שהוא חייב על זה שהוא מעלה בחוץ, זאת אומרת שזה כן עכשיו עבודה וזה כן מעכב. אז אם כן, איך אומר פה רבי יוחנן, שלפי רבי נחמיה, שפיכת שיירי אדם לא מעכבת, אומרת, אגמר באמת קשה, איזו סתירה בדברי רבי יוחנן. אמר רבי חנינה, הרי הסדר של העבודות ביום הכיפורים זה קודם שוחטים את הפר של הכהן גדול, אחר כך הולכים והכהן גדול לוקח מלוך אופניו מהקטורת, כדי להכניס את הקטורת לקודש הקודשים. אז זה אמר רבי חנינה, קטורת שחפנה קודם שחיטתו של פר. לא עשה ולא כלום. כי זה לא לפי הסדר. הסדר צריך להיות קודם שחיטת הפר, אחר כך חפינה. כמן, כמו מי נאמרו דבריו של רבי חנינה, זה לא כרבי יהודה, רק מודעתו של רבי נחמיה. דהי רבי יהודה אמר, כי כתיבה חוקה, בדברים הנעשים בבגדי לבן בפנים הוא דכתיבה. לכאורה, נראה שזה לא לפי כל הדעות, מה שאמר פה רבי חנינה. כי הרי חפינת הקטורת, אמנם היא נעשית בבגדי לבן, אבל היא לא נעשית בקודש הקודשים. היא נעשית בחוץ, היא נעשית שמה בעזרה. ולפי דעתו של רבי יהודה, העבודות שנעשות בבגדי לבן בחוץ, הסדר בהם לא מעכב. עונה הגמרא, כן, אבל חפינת הקטורת לצורך מה היא נעשית? לצורך הכתרה בקודש הקודשים. אז בזה רבי יהודה מודה שהסדר מעכב. אפילו תימר רבי יהודה, צורך פנים כפנים דמי. זה שהוא חופן לצורך הכתרת קטורת בתוך קודש הקודשים, זה נחשב עבודה של קודש הקודשים. שואלת הגמרא, וכי מלאכת החפינה גם כן מעכבת בסדר? תנן במשנה שלנו כתוב, אם באו להזות את דם הפר בתוך קודש הקודשים, איזו אחת למעלה, ועכשיו באים להזות שבע למטה, איזו פעמיים, נשפך הדם, לא הספיקו להזות את החמש הנוספים. מה עושים אז? אם עד שלא גמר מתנות שבפנים, שבקודש הקודשים, פתאום נשפך לו באמצע הדם, מה עושים? יביא דם אחר. מאיפה יש לו דם אחר? צריך לשחוט פר אחר. בסדר? ישחט פר אחר. עכשיו מה צריך לעשות אחר כך? לחפון את הקטורת, כי הרי חפינת הקטורת תאחר שחטת הפר. אבל כבר חפן את הקטורת. אז הנה, כתוב פה, לא כתוב פה שצריך לחפון את הקטורת. כתוב יחזור ויעזב בתחילה מבפנים. לוקח מיד אחרי שחיטת הפר, מדלג על מלאכת חפינת הקטורת, כי הוא כבר חפן לפני שחיטת הפר. ויחזור ויעזב בתחילה מבפנים. ואם איתה, אם רבי חנינא צודק שחפינת הקטורת צריכה להיעשות כסדרה, אז אם כן יוצא שזה שהוא שוחט פר חדש, זה אומר שגם מלאכת החפינה התבטלה. כי מלאכת החפינה אמורה להיות אחרי שחיטת הפר. הוא שחט את הפר, עשה חפינה, בא לעזות, באמצע נשפך לו. אז הוא שוחט שוב, הוא צריך גם לחפון שוב. אם מלאכת החפינה מעכבת את הסדר, יחזור ויחפון מבא אלי. תרץ את הגמרא נכון, באמת צריך לחזור ולחפון. למה זה לא כתוב? כי בקטורת לא קמה הרי. כרגע מדברים על הפר, אז מתמקדים בעבודות של הפר, אבל באמת אתה צודק. מלאכת החפינה, הסדר של המעכב, לכן כשאתה בא ושוחט את הפר, יוצא שאתה עכשיו אחרי זה צריך לחפון מלוך אופניו מהקטורת, ואחרי זה לעזות את דם הפר בקודש הקודשים. דין דומה, אמר אולה, סעיר של יום הכיפורים, סעיר, הרי יש סעיר להזזל, סעיר להשם. הסעיר להשם של יום הכיפורים, ששחטו קודם מתן דמו של פר בקודש הקודשים על הפרוכת. לא עשה ולא כלום. למה? כי הסדר הוא, קודם מזים מדם הפר בקודש הקודשים, ורק אחר כך שוחטים את הסעיר ומזים מדם הסעיר בקודש הקודשים. שואלת הגמרא תנן, שכתוב במשנה שלנו, אם מקדים דם הסעיר לפני הזעת דם הפר, חורה מה מדובר פה בקודש הקודשים, כן? הוא קודם הזע את דם הסעיר, לפני שהוא הזע את דם הפר בקודש הקודשים, אז מה אומרת המשנה? יחזור ויזה מדם הסעיר אחר דם הפר. צריך לעזות דם הפר בקודש הקודשים, ואפילו שכבר הזענו מדם הסעיר לפני זה, צריך לעזות שוב פעם, כי מה שהזענו מדם הסעיר קודם בטל, כי עשינו את זה לא לפי הסדר. ואם איתה, אם זה נכון ששחיטת הסעיר חייבת להיות אחרי הזעת הדם של הפר בקודש הקודשים, אז יחזור וישחוט מבא אלי. איך יכול להיות שיש לך גם דם פר וגם דם הסעיר? ואתה אומר, טוב, איזה את הדם הסעיר לפני דם הפר בקודש הקודשים? טוב, אז תזה דם הפר, ואז תזה שוב פעם דם הסעיר, כי הזעה הראשונה של דם הסעיר מבוטלת. הרי אתה צריך לשחוט את הסעיר, צריך לשחוט סעיר חדש. כי הרי צריך שהשחיטה של הסעיר תהיה אחרי הזעת הדם של הפר בקודש הקודשים. ופה אתה עדיין לא הזעת את הדם של הפר בקודש הקודשים, וכבר הזעת את הדם של הסעיר. אז עכשיו תצטרך לעזות את הדם של הפר ולשחוט סעיר חדש. כי זה הסדר. ותרץ את הגמרא, אתה צודק. אם הם מדברים פה על המתנות של קודש הקודשים, זה נכון. התרגם האולה, הוא פירש את המשנה שמדובר במתנות שבהיכל. דובר אחרי שהוא עזה מהמתנות של הפר בקודש הקודשים. הלך ושחט את השעיר, עזה את הדם של השעיר בקודש הקודשים. עכשיו הוא צריך לעזות מדם הפר ומדם השעיר כנגד הפרוכת בהיכל. הוא עזה בטעות קודם את דם השעיר, ורק אחר כך הוא בא לעזות את דם הפר. אז מה שהוא עזה את דם השעיר, בגלל שזה היה לפני הזמן, זה בטל. הוא יעזה את דם השעיר אחר כך אחרי דם הפר. וכן אמר רבי יפס, גם תראה שמשנה מדובר במתנות שבהיכל, אבל אם הוא באמת בקודש הקודשים, קודם נתן דם השעיר לפני דם הפר, אז זה אומר שהוא יצטרך עכשיו לתת דם הפר, אז אם כן, אחרי דם הפר הוא צריך לשחוט שעיר חדש, ורק אחרי שחיטה הוא יוכל לעזות מהדם בקודש הקודשים, ועד כאן דף סמך.